שבוע טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים בדף היומי. היום בעזרת השם נלמד בדף היומי דף ו', ואנחנו באמת נתחיל בדף ו' עמוד א' בשורה הראשונה, ואלא עד אמר הרב נחמן. אנחנו פה באמצע סוגיה, הסוגיה נקרא האם חשוד על ממון חשוד על שבועה או לא חשוד על שבועה. אז מה הסוגיה? נגיד הקדמה קטנה, כולנו יודעים, אנחנו התחלנו שבוע שעבר את המסכת בסייעתא דשמיא, הפרק שניים אוחזין. המשנה מדברת על שני אנשים שאוחזים בטלית, מגיעים לבית הדין, שתיהם אוחזים בטלית, כל אחד אומר, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אז מה כתוב במשנה? במשנה כתוב שזה נשבע שאין לו בפחות מחצי ולוקח 50% את החצי, והשני גם כן נשבע שהוא לוקח 50, שאין לו פחות מחצי ולוקח חצי. עכשיו, במקרה כזה הוא נקרא חשוד על ממון. למה הוא נקרא חשוד על ממון? כי כל אחד טוען, רובן טוען ששמעון חטף את זה ממנו, זה הכל שלו. שמעון טוען שהוא חטף את זה ממנו. מה כתוב במשנה? ששתיהם נשבעים. מה אמר רבי יוחנן? למדנו את שיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שהשבועה שכתוב במשנה, השבועה הזו תקנת חכמים. או איזה תקנה היה תקנה? זאת אומרת, מדין תורה לא היו מורים להישבע. למה? כי שתיהם מוחזקים. הרגע ששתיהם מוחזקים בתלית, זאת אומרת באמת שמעיקר הדין, מה שהוא מוחזק זה שלו ומה שהוא מוחזק זה שלו. אבל מה, חכמים פיחדו שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו. אני אבוא ויגיע לבגד שלך ואומר זה שלי, ואז אני אגיד, הרגע שאני מחזיק בזה ואני מוחזק בזה, אז באמת זה שלי ובאמת זה שלו. אז לכן עשו תקנת חכמים שמה? שתישבע. ומה? ובשבוע אנשים כן יפחדו להישבע לשקר. אבל אחרי שנשבעו, אם כל אחד באמת נשבע שאין לו בפחות מחצי, אז באמת יחלקו. ככה רבי יוחנן הסביר את המשנה. ועל זה התחיל פה סוגיה שלמה, לכאורה. למה שתאמין לו על שבועה? לכאורה, חשוד על ממון, אז לכאורה שיהיה חשוד על שבועה. אם הוא גנב, אם הוא גזלן, אז הוא כנראה גם יעשה שבועת שקר. אז אנחנו עכשיו הולכים לראות פה שיטת רבי יוחנן באמצע הסוגיה פה, שרבי יוחנן סובר זה שהוא חשוד על ממון, זה עוד לא אומר שהוא חשוד על שבועה. ואז ניסינו להביא כמה הוכחות ודחינו. עכשיו ועמוד א' למעלה מגיע רב נח, ומגיע הגמרא להוכיח הוכחה, ואלא שמה? שזה שחשוד על ממון, אני לא אומר שהוא חשוד על השבועה. ואלא, אומרת הגמרא למעלה, ואלא אדם רב נחמן, רב נחמן אומר ככה, משביעין אותו שבועת הצאת. מה זה משביעין אותו שבועת הצאת? זה הולך פה כמו שרש"י אומר פה שורה ראשונה למעלה, לשאינו מודה ממקצת. פה מדובר על בן אדם במלווה ולווה. מגיע המלווה ללווה, אומר בבקשה תחזיר לי את האלף דולר שהלוויתי לך, הוא כופר הכל. מדין תורה, אמרנו שבוע שבר, גם דיברנו את זה, מדין תורה הוא פטור משבועה. כמו שאמרנו, אין אדם, הסברנו שיטת רבה, אין אדם מאיס פניו. אבל מה? יש שבועה שחכמים, שבועה מדרבנן, זה נקרא שבועת הסתה. מה זה הסתה? הסתה כאילו לשכנע אותו, הסתה זה מלשון לשכנע אותו, כאילו אולי, אבל עוד פעם זה לא מן הדין. אז כתוב שם שרב נחמן אומר שעדיין משביעין אותו שבועת הסת. עכשיו למה משביעין אותו שבועת הסת? כי אנחנו עדיין חושדים שאולי הוא שקרן, הוא כן חייב לחבר שלו על הווה. עכשיו אנחנו לא אומרים שהוא משתמט, למה? כי אמרנו שהוא לא מודה במקצת. אז לכאורה איך אתה יכול להשביע אותו שבועת הסת? נמה שנגיד מי גודה חשוד הממונה, חשוד השבועתה. כן, מה הקושיה שתוספות שואל פה רבי דוד? שמה? כשכל הסיבה פה שהוא מחייש, שמחייבים אותו שבועת תסת פה, זה רק בגלל השתמותה. אתה לא נמצא בעניינים פה? לא, אז אם אתה לא יקרא את הקושיה שתוספות, אתה תעזוב. אז אנחנו ממשיכים פשוט. אז הכל פנים, לא, בסדר, סתם, זה סתם מסבך. אז הכל פנים, לא, כי אם אתה תיכנס לסברה, אתה יכול לשאול דווקא שם במלווה ולווה, יש לנו את העניין של השתמות. אבל הכל פנים, תוספות אומר, כמו שתוספות מתרץ פה למטה, ויש אינה מי, הקושיה דרבי חייא סמיך, כאילו על הוכחות אחרות. אז הכל פנים, לא, כי משם הספציפית אתה לא יכול להביא הוכחה אלינו, כי שם יש את הסיבה של השתמות, אז יכול להיות באמת ששם אתה לא מחשיד אותו על השבועה, כי באמת יש לו, כי באמת הוא חייב. באמת הוא חייב, וכל הסיבה שאנחנו אומרים שהוא זה, כי הוא פשוט משתמט. אז אם ככה, אל תביא לי הוכחה ממלווה לסתם פה אצלנו, אבל הכל פנים תוספות גם מתחמק מהקושייה, ואומר, תירוץ השני, הנה מהקושייה די רבי חייא סמיך. אבל הכל פנים זה ראיה פה, שמזה שאנחנו אומרים שלמרות שאתה חושד אותו, שהוא גנב, אם כל זה אתה אומר שהוא יישבע, אז מפה אנחנו רואים שחשוד על ממון, לא חשוד על שבועה. וסו, עוד הוכחה, מעד אתנה רבי חייא. הברייטה של רבי חייא למד, וגם רשי וגם תוספות שואלים מה אתה צריך לרוץ לברייטה של רבי חייא, שאנחנו כבר למדנו את זה שבוע שעבר, שזה משנה מפורשת במסכת שבועות. כולם מכירים את הסוגיה של חנווני על פנקסו. חנווני על פנקסו, שלמדנו את זה שבוע שעבר, אם לא פעמיים שלוש, שחנווני, וו עמוד א' למעלה, ברוכים הבאים. החנווני טוען, החנווני סיכם עם פועל, מישהו שמביא פועלים, אמר לחנווני, בבקשה תשלם להם את המשכורת לכל פועל, ואני אחר כך אחזיר אליך. מגיעים הפועלים לבעל הבית, החנווני לא שילם לי. מגיע הבעל הבית מרים טלפון, החנווני אומר, אני כבר שילמתי להם. בקיצור, שתם הולכים וטובים את אותו בעל הבית. אז מה כתוב שם שיטת חכמים? שניהם נשבעים, החנווני נשבע שהוא נתן את הכסף, הפועל נשבע שהוא לא קיבל את הכסף, וקיצור, הוא מסכן, צריך לשלם, לא יודעים, קיצור, אחד פה בטוח נשבע לשקר, והוא צריך לקט פעמיים ונותנים מבעל הבית, שתיהם מקבלים, נותנים מבעל הבית, כל אחד כפי שמגיע לו לפי טענתו. עכשיו תסתכל רשי, מה שרשי אומר פה, רשי דיבור המתחיל לטענה רבי חייא, מה אומר רשי? דיבור המתחיל, שניהם נשבעים, בקשה לי, ימי שפקה למסנית את השבועות, ימי סלם מברייטה. אז תוספות דיבור המתחיל לטענה רבי חייא שואל, אבל תוספות מתרץ. וו עמוד א', וו עמוד א', תוספות שואל, איקשה רשי, אמי לא מייסה מסנית את השבועות, אז תוספות כן מתרץ. תוספות כאילו לא אומר מקשה קושייה עצמי. תוספות מביא את הקושייה של רשי, ותוספות מתרץ, ויש לתרץ, דלידי רבי חייא שנה רבי כדי מוכחתם. שם במסכת שבועות, שרבי הקדוש מביא את המשנה, דרך מי רבי הביא את המשנה, זה כאילו המקור. בדרך כלל, משנה וברייטה, אז הברייטה זה אחר כך, כאילו ברייטה, תשארת את זה בחוץ. תוספות פה אומר, יש מוכח שמה, מ"ם זין ומוד ב', שמה בסוגיה, שהמקור של רבי זה מהברייטה של רבי חייא. על כל פנים, שמה בסוגיה של חנווני פנקסו, בברייטה של רבי חייא, כתוב שמה ככה למעלה. שניהם נשבעים ונוטלים מלבל הבית. שמה בכלל, שמה אחד בטוח שקרן, ואפילו שתיהם, אחד אתה חושד אותם. ועם כל זה אתה אומר ששתיהם נשבעים ולוקחים. למה אתה לא תגיד שמה מיגי דחשוד הממונה דחשוד השבועתה? נמה מיגו דחשוד הממונה חשיד השבועתה ולא נאמין להם בשבועה. אז זה הוכחה חזקה שאנחנו אומרים, שאנחנו לא אומרים זה שהוא חשוד על גניבה וגזל, אז הוא גם, לא חשוד, אז הוא גם חשוד השבועה. לא, הגזלה וגניבה הוא קצת פחות מזלזל, אבל להגיד שבועת שקר, הוא על זה הוא מקפיד. זה עוד הוכחה מפורשת מהמשנה בשבועות, שאנחנו למדנו את זה מחנווני על פנקסו. וסו עוד הוכחה אחרונה מרב ששת, וסו עוד הוכחה עד אמר רב ששת. רב ששת מדבר, הסוגיה של רב ששת זה הסוגיה, אנחנו יודעים שומר חינם פטור בגניבה ועבדה, נכון? הוא רק חייב בפשיעה. שומר חינם, שם הבאת לו פיקדון לשמור, אתה מגיע אליו ואומר לו תחזיר לי את הפיקדון שלי, מה שומר חינם אומר? מגניבה. אז מה כתוב שמה שהוא צריך לעשות כמה שבועות? שלוש שבועות. איזה שלוש שבועות? וסו עד אמר רב ששת, שלוש שבועות משביעין אותו. איזה שלוש שבועות? ככה, שבועה ראשונה, שבועה שלא פשעתי בה, זה המינימום, השבועה שאני לא פשעתי בשמירה, אני שמרתי כמו שצריך, כי אם הוא היה נפושע אז הוא כן היה חייב, כן? כי שומר חינם חייב בפשיעה, בסדר. השבועה השנייה, שבועה שלא שלחתי ביד. מה זה אומר שלא שלחתי בו יד? שאני לא השתמשתי בה לצורכי. כי אם הוא היה משתמש בפיקדון הזה לצורך שלו, אז הוא הופך להיות גזלן. והרגע שהוא הופך, הוא קנה את זה בקנייני גזלה, וגזלן חייב אפילו באונסין. כי הרגע שאתה משתמש את זה לצורך אינטרס שלך, אז אתה כאילו גוזל את זה, כי הוא הביא לך את זה לפיקדון, הוא לא הביא לך את זה להשתמשות. אז אם היית משתמש בזה, אז היית נהיה גזלן, וגזלן חייב אפילו באונסין, אז בשביל שתהיה פטור, אתה חייב לעשות שבועה, שאני לא השתמשתי בזה לצרכים שלי. והשבועה השלישית, שבועה שאינה ברשותי. זאת אומרת שמה, הוא מגיע ואומר לך, נגנב ממני, אתה לא מאמין לו בזה. זאת אומרת, אני מפחד שהוא שקרן, הוא פשוט גנב, הוא מחזיק את זה לעצמו, ועל זה אתה אומר, תשבע שאתה לא מחזיק את זה אצלך, ועל זה הוא כן נאמן. זאת אומרת, שלמרות שאתה חושד אותו שהוא גנב והוא שומר את זה אצלו, אבל על השבועת שקר אתה לא חושד אותו. אז פה אנחנו רואים את ההוכחה שרבי יוחנן צודק. זאת אומרת, אפילו שאנחנו חושדים אותו על כסף, על שבועת שקר אנחנו לא חושדים אותו. שזה אנחנו רואים פה שבועה שינה ברשותי, אז זה אומרת הגמרא, למה? איך אתה סומך עליו? נמה, לכאורה הראיה זה מההוכחה הזאת של שבועה שינה ברשותי. יש כאלה אומרים שהראיה זה מהשבועה הראשונה, ששבועה שלא שלחתי ביד. אותו רעיון. אבל כל פנים אומרת הגמרא, נמא מיגו דחשוד הממון החשיד השבועתה, אלא מכוח הראיות האלו, אני כבר אכניס אותך יותר לעניינים שתיכם, אבל בוא נגמור פה את העניין, אלא לא אמרינה מפה, מכל השלוש הראיות האחרונות, שעל זה אין לנו דחייה, מרב נחמן ומהרב חייה, ואמרנו שזה משנה בשבועות, ומהרב ששת עכשיו של שומר חינם, מפה כל אנחנו רואים שרבי יוחנן באמת, הראיות לרבי יוחנן, אלא שלא אמרינה מיגו דחשיד הממון החשיד השבועתה. אני חוזר על זה, סיכום לכבודכם, דבב עמוד א', מה יוצא הסיכום? אנחנו עדיין נמצאים פה על הפרק הראשון ששניים אוחזים בתלית. כל אחד אומר כולה שלי, מה פסק המשנה, מה עושים? כל אחד נשבע שאין לו פחות מחצי, ולוקח חצי. מה אמר רבי יוחנן, איזה שבועה זה? שבועה מתקנת חכמים, שמה? שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף בתליתו של חברו. זאת אומרת, מעיקר הדין, כל אחד היה אמור לקבל את זה בלי שבועה, כי מה שהוא מוחזק זה שלו. אבל שלא יהיה עכשיו פתאום ילך אלתך בשוק פה ברחוב, אתה תלך עם בגד, אני אבוא ויחטוף חצי, יחזיק את זה טוב, ואני אגיד זה שלי, ויגיד בדין, אתה מוחזק, תיקח. אז היה שבועה של תקנת חכמים, שכל אחד נשבע, ואז אם נשבעים, אז באמת נשארים ככה, ואז באמת מאמינים. לכאורה, איך אתה מאמין לו על השבועה? הרגע שכל אחד חושד לשני שהוא שקרן, הוא אומר כולה שלי, והוא אומר כולה שלי. אז זה שהוא חשוד על גניבה וגזל, אז שגם יהיה חשוד על שבועת שקר. אז מזה שאני אומר שרבי יוחנן אומר שעושים שבועה כזאת, זאת אומרת שאני אומר חשיד הממון, לא חשיד השבועתה. באמת עכשיו הבאנו כמה ראיות, באמת שזה שיטת רבי יוחנן, שאני אומר חשיד הממון, לא חשיד השבועתה. עד כאן שיטת רבי יוחנן. עכשיו מגיע הגמרא הולכת להביא שיטת אביי, אביי חולק. אביי אומר באופן עקרוני, אם אני חושד אותו על גניבה וגזל, הוא גם חשוד על שבועת שקר, אין לו יראת שמיים. זה שהוא, אתה חושד אותו שהוא גנב, זה הטענה, כל אחד צועק ששני גנב, אז הוא גם אין לו בעיה להישבע לשקר, נו. אז למה כתוב במשנה שלנו שזה יישבע שאין לה פחות מחצי ולוקח, וזה יישבע שאין לו פחות מחצי ולוקח, ושניים אוחזים בתלית? אז הבאי עכשיו הולך להגיד ציור ספציפית, מה הסיבה ששם אנו כן נאמן בשבועה, כי זה ציור מצויר. בוא נראה. אומרת הגמרא, הבאי אמר, כמו שאני אמרתי את ההקדמה כבר, לעולם חשוד על ממון, חשוד על השבועה. רק מה פה הסיפור שאני אומר שהוא כן צריך להישבע, כי פה חיישינן שמה מלווה ישנה יש לו עליו. זאת אומרת, יש מלא מקרים שבן אדם חייב כסף לחבר שלו, עובר חצי שנה, עובר שנה, עובר שנתיים, ואז פתאום, אתה יודע, הוא לא נותן לו את החוב. בקיצור, עכשיו, אם הוא ידווה ממנו את הכסף, עבר כבר מלא זמן, שנתיים, שלוש, הוא בוודאי יחפור. אז מה הוא הולך ועושה? הוא לוקח את הבגד של החבר שלו, שהבגד באמת של החבר שלו ב-100%. עכשיו, הוא הולך ותוקף בתלית של החבר שלו, והוא אומר, פעולה שלי, ואז הוא יודע את ההלכות, ואז הוא נשבע שיש לו דמי חצי. ובאופן כזה, למה הוא נשבע שיש לו דמי חצי? כי אנחנו יודעים על פי ההלכה, מלווה ולווה, המלווה יכול ללכת לקחת מהלווה אפילו בלו בבית דין. הוא יכול ללכת לקחת אותו לרחוב, כתוב בגמרא אפילו מגלימה דעל כתפי, אם אתה חייב לא משלם לו, ביורשים, אז יש עניין דווקא קרקעות, שיעבודים. אבל מלווה ולווה ששתיהם חיים, הרגע שהוא לא משלם לו את הכסף, פשוט יכול ללכת לקחת את זה בכוח ממנו, איפה? כתוב בגמרא אפילו בגלימה דעל כתפי. אז הנה הוא אומר הוא לא משלם לי, אני אלך ואתפע אותו בבית דין ואגיד אין כלום, אין שטרות כמו שהוא אומר וזה, אז מה הוא ילך ויעשה? אז הוא ילך ו... אז הוא ילך ויעשה דבר כזה. אז אם ככה, זה הסיפור שאנחנו חוששים, אז לפי זה יוצא שהבן אדם הזה לא חשוד על הדבר הזה, אז לכן אני אומר שמה? הוא ירא שמיים, הוא לא יישבע לשקר, כל הסיבה שהיא כל הסיפור, אז לכן כל הסיפור הזה, שבגלל שחיישינן, שם המלווה ישנה יש לו עליו, אז לכן אני אומר שכן יישבע, כי על הצד שהוא, לכן שיישבע. אתה הבנת את התירוץ? אני לא הבנתי. למה לא הבנת אותך? רגע, אז מה אתה אומר עכשיו? שכל אחד שאתה רואה ברחוב שתיים מוחזים בתלית באים לבית דין, אז אני אגיד להם ככה, בעיקרון אם הייתי בטוח שאחד מהם שקרן, לא הייתי משביע אותו. כי חשוד על ממון החשוד על שבועתה, רק פה אני מפחד, כי חיישין על שם המלווה ישנה יש לו עליו, אז לכן הוא לא נשבע שקר, כי הוא באמת חייב לו כסף וכולו וכולו. אז ממה נפשך? מה הסיפור פה? אם הסיפור שהוא שקרן, אז חשוד על ממון חשוד על השבועה, אז חבל על השבועה. אם הסיפור שהוא לא שקרן, אז שיקח בלי שבועה. מה עוזר פה השבועה? כי חיישין על שם המלווה ישנה, חיישין על שם לא כתוב מלווה ישנה יש לו עליו, מה יעזור פה השבועה? על הצד שאתה חושד אחד שהוא שקרן, השבועה לא יעזור כלום וכלום. כי לפי שיטת הבאי, חשוד הממון החשוד השבועה, אז חבל על השבועה, הוא יישבע לשקר. על הצד שאני אומר שהוא צדיק, יש לו יראת שמיים, הוא לא נשבע לשקר. למה הוא נשבע פה? כי פשוט הוא חייב לו חוב, ואז אין לו איפה ישלם, והוא כופר אותו, אז הוא ייקח מהבגד שלו וזה. אז תן לו בלי שבועה. אז חבל פה על השבוע, יהיה פה סתם שבועת שקר. שואלת הגמרא, אי אחי, אם זה הסיפור שאני אומר ששתיים אוחזים בטלית נשבעים, למה? כי חשין השם מלווה ישנו עליו, מה עוזר פה השבוע לפי שיטת הבאי? נשקול בלא שבועה. כי מי יהיה מה שיהיה, או שהוא יישבע לשקר, או שהוא יישבע אמת, כי זה באמת מגיע לו, אז תסתן בלי שבועה וזהו. כי בכל מקרה זה מה שיהיה התוצאה בסוף, בסוף הוא יהיה עם חצי והוא יהיה עם חצי. אז מה עוזר פה השבועה? מתרצת הגמרא, לא. אנחנו לא חוששים שהחבר חייב לו כסף. אם היינו חוששים שהחבר חייב לו כסף שלנו 50%, לפי שיטת הבאי, היינו אומרים באמת, תעשה 50-50 וזהו בלי שבועה. רק פה הסיפור, אלא חיישין, שמה ספק מלווה ישנה יש לו עליו. זאת אומרת, שהוא לא זוכר טוב אם החבר שלו שילם לו את החוב, או לא שילם לו את החוב. אז בעצבים מספק, עד עכשיו הוא הולך ותוקף את התלית של החבר שלו, ופה, אם תגיד לו להישבע, הוא ימנע. פה אתה תראה את המבחן, פה אתה תראה אם זה באמת שלו, או רק בגלל ספק מלווה ישנה. זאת אומרת, אם הייתי יודע מפורש על הצד שיש פה חוב ודאי, אז לפי הצד הזה אתה לא חייב להישבע מספק. כי מה יהיה מה שיהיה פה, אמרנו, אתה מפסיד פה סתם או שבועת שקר או סתם שבועת שווא. זה לא חסר. או, אז הגמרא כבר תסביר את ההבדל. מה שהוא שואל, מיד הגמרא ממשיכה. פה זה ככה, פה בן אדם, אני מפחד, בן אדם זה הבגד שלך ב-100%. הבן אדם שולך ברחוב, פתאום רואה את החבר שלי, כלומר, אני אומר, אני לא זוכר טוב, הלוויתי לו פעם מזה לפני שנה, שנתיים, 1,000 שקל, אני לא זוכר טוב אם הוא שילם לי או לא. אז הוא אומר, מעצבים בוא נעשה קטע, הוא ילך להתקוף את הבגד, לבוא לבית דין, יגיד כולה שלי, כולה שלי. ואז בית דין יגידו ככה. אם אנחנו נגיד עכשיו, יאללה, חצי, חצי, בלי שבועה, אז הוא אומר לעצמו, יאללה, לא נשבעתי על הצד, קיבלתי פה כסף על הצד. אבל אם נגיד לו להישבע, בשבועה הוא ימנע. למה? כי בכסף הוא אומר לעצמו, יאללה, כסף, בסוף אני אעלה על הטעות שאני כבר, הוא כבר שילם לי, אז מקסימום אני בא ומחזיר לו. שבועת שקר, אם נשבעת, מה אתה עושה תשובה? אז פה זה היה הפתרון של השבועה, טוען הבאי, שפה הבן אדם ימנע ואומר, יאללה, ואז זה יהיה המבחן. זאת אומרת, אם הוא יישבע, אז זה באמת סימן שבאמת חצי שלו ואין פה שום חוב, באמת לא קשור. ואם הוא לא יישבע, זה סימן שסתם היה ספק מלווה. למה לא הבנת?
תן לי,
רבי דוד שואל שאלה מצוינת, ואנחנו הוא כבר עוד דקה יתורץ. כי איך שהסברתי את זה גמרא רש"י, תוספות רוצה לתרץ את רבי דוד, בפשט, תוספות לא בתור קושיה בתירוץ, בוא נראה את הפשוטים בגמרא, ואז תבינו, תראה את התוספות, תבינו יותר טוב. בוא נלך בגמרא בפנים. אומרת הגמרא, לא. אלא חיישין על שם הספק מלווה ישנה יש לו עליו, ולכן הוא הולך ותוקף את התלית של החבר, ואז מה? לכן אנחנו אומרים, זה יהיה המבחן, אם הוא יישבע סימן שזה לא קשור למלווה ישנה, באמת זה שלא. ואם הוא לא יישבע, כי פשוט אומר לעצמו, יאללה, שואל את הגמרא, רגע, ולאו אמרינו, האם אנחנו לא חוששים על הצד שהוא תופס מספק, אז הוא גם יישבע מספק, שואל את הגמרא, ולאו אמרינו, תפיס ממונה מספק, משתבע נמי מספק? הרי זה אותו דרגה אצלך, אמרנו חשיד הממונה חשיד השבועתה. מבחינתך מה תירצת לי, מה זה אחרת אם אתה יודע חיישינן שיש מלווה או ספק מלווה, מה? אומרת הגמרא יש הבדל. למה? כי על הצד שזה מלווה ודאי מה יהיה? על הצד שזה מלווה ודאי מה אמרנו? על הצד באמת השבועה מיותרת פה. אבל הצד שיש ספק, מה רבי דוד? על הצד שיש ספק מלווה אמר רב ששת ברי דרבידי שפר שאין שמספק שבועה. אנשים פורשים מספק שבועת שקר ולא נשבעים רק אם הדבר אצלם ב-100%. ולא פר שמספק ממון, אבל מספק ממון, אנשים יש להם פחות עצבים. למה? מה הייתה מה? ממון ניסה בחזרה, ממון אפשר להחזיר, ואם יתברר לו שהוא תפס שלא כדין, אז הוא יחזיר מיד את מה שתפס, לכן זה היה הצד שהוא דבר ראשון רואה את החבר שלו, מיד הולך ותופס. אבל אם עכשיו בדין יגידו לו, תשבע, שבועה, בגלל שלסה לחזרה, אומרת הגמרא, אי אפשר לחזור מהשבועת שקר. אז פה, הבן אדם יפרוש וזה המבחן שלו. עכשיו, תסתכלו, תוספות דיבור המתחיל, ממון אפשר בחזרה. תוספות מסביר את זה, זה לא עכשיו קושיה. אומר תוספות, מה אמרנו ממון אפשר בחזרה? אם לא יזכור, יחזיר ולא יעקבנו מספק. תוספות מיד רוצה לתרץ מה שהיה קשה לרבי דוד. זאת אומרת ככה, הוא דבר ראשון תופס. אם הוא אומר לעצמו, יעבור יום, יומיים, שלוש וארבע, ואני לא יזכר, הוא יחזיר את זה מספק, כי יש לו יראת שמיים. הוא לא גנב. אבל תסתכל תוספות, אבל אין לפרש אם לזכור שאינו חייב לו יחזיר, אבל אם לא יזכור יעקבנו, אף על פי שיודע שלא יזכור עד. אם כן, אז אותו עבריין, גם מספק שבועה, לא יפרוש. בדיוק מה שהיה קשה לרבי דוד תוספות מסביר. אי אפשר להסביר, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שככה, להשאיר אצלו 120 מספק הוא ישיר, בשבועה לא. כי כזה בן אדם שישאיר אצלו משהו, שזה רק ספק אצלו 120, הוא גם ישווה מספק. כי חשוד הממון החשוד השבועות, אז זה עדיין אותו חשוד. אז פה אנחנו אומרים ככה, הוא הולך בספק, יערוך לו עכשיו בירורים של יום, יומיים, שלוש. זאת אומרת, בוא דבר ראשון נתפוס. אם אני אשאר מספק, אני אחזיר לו. אם לא, אני לא אחזיר לו. אז עכשיו, כשאימן עכשיו לבית דין ככה, בשבועה, בן אדם בטוח לא יעשה שבועת שקר, הבנת? אבל לא שאנחנו מסבירים, תוספות מאוד אומר, לא שאנחנו מסבירים שהבן אדם הזה רצה להשאיר אצלו כל הזמן, אפילו שהוא לא ייזכר, רק בשבועה, לא, זה גם לא. הבנת? רבי, בדיוק מה ששאלת, זה תוספות. למה? חשוד הממון החשוד השבועתה. זה לא, זה לא, זה לא בדרגת של גזל 100%, כי כמו שאמרת, חלצת שיש לו. חלק לא, חלק לא, כי דבר כזה מספק לא עושים, אבל אמרת, בגלל שיש לו צד פה גדול, הוא מכיר את הבן אדם כנראה, עוד פעם, כל פעם לפי התמונה, חלק זה לא, אבל אי אפשר ללכת לקרוא לו גזלן, זה לא נקרא, אם הוא הצד שהוא גזלן, זה חשיד המון, חשיד השבוע אתה. הבן אדם הזה גם מספק ילך וישב, זה מה שתוספות רוצה להמתיק פה. זה בן אדם, הבנת? זה בדיוק, זה הבן אדם. אז לסיכום, לפני שממשיכים, כי זה עכשיו, זה סוגיה דומה, אבל זה סיפור חדש. לסיכום, אנחנו למדנו במשנה שניים מוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אז כל אחד נשבע שאין לו פחות מחצי ולוקח. לפי רבי יוחנן, השבועה הזאת זה בכל מקרה שבועת תקנת חכמים שלא יולך ותוקף, למרות שאני מדובר פה שאני חושד אותו שהוא גנב ב-100% אחד משניהם, גנבים כל הכבוד, אבל שבועה יש להם יותר עירת, זאת אומרת, לזה אין לו עירת שמיים, לזה יש לו יותר עירת שמיים, זה נקרא בלשון הגמרא, חשיד הממונה לפי שיטת רבי יוחנן, לא חשיד השבועתה, לכן יהיה בכל, כמו שהסברנו עד עכשיו, המשנה מדברת בכל מקרה, זה היה תקנת חכמים, לא משנה, לא איזה חשש וזה. אביי חולק, אביי אומר לו, אם אני יודע מפורש, ב-100% אנחנו יודעים שאחד מהם בטוח גזלם פה וזה, לא היינו אומרים להישבע. למה? כי חשוד הממונה הוא יישבע לשקר פה. מה כל הסיבה שהמשנה אומרת פה, שניים מוחזים בתלית שילכו וישבע? כי יש לנו פה, בתמונה הזאת, יש לנו פה חשש שאולי הבן אדם שהלך ותקף, יש לו ספק מלווה. הוא רוצה לבדוק את זה יום, יומיים, שלוש, כמו שאנחנו כבר מסבירים עכשיו במסקנה את התוספות, עד זה, הוא רוצה להיות בטוח עד אז שהוא יבדוק. ואם הוא, אם לא היינו משביעים אותו, אז יכול להיות שהוא מתעכב עוד ועוד וזה, אבל הוא יש לו עירת שמיים, זאת אומרת, כמו שתוספות אומר, אם הוא לא יעלה על זה, הוא יחזיר. אבל הוא תקף את זה כרגע כי הוא בספק, אז לכן אומרים לבן אדם, פה תוכיח לנו על מה הטענה, זאת אומרת, באמת האם זה שלך, או שאתה רק תקפת את זה בגלל ספק מלווה ישנה, ופה הוא לא יישבע, למה? כי זה בן אדם שיש לו עירת שמיים, הוא לא ייקח משהו שלו שלו, רק מספק הוא הלך ותקף, אז בכסף הוא אומר לעצמו עוד כמה ימים אני אבדוק, אם אני לא אמצא יחזיר, אבל בשבוע הוא לא יעלה, וזה הסיבה שאמרנו פה להישבע, האם באמת זה כולו שלו, הוא רק תפס את זה בגלל שספק מלווה, אז זה באמת הסיבה במשנה שנשבעים, אבל לא באופן כללי, זאת אומרת, בתכלס בסוף, שתיהם נשבעים. השאלה מה הסיבה שנשבעים, אז אמרנו פה מחלוקת אביי ורבי יוחנן. אנחנו מתחילים פה שאלה חדשה, אבל הכל על שניים מוחזים בתלית. אבל פה כבר נכנסים ליותר מעניין. בואי רבי זרע, הכל מעניין, סליחה שאני אומר מה זה יותר מעניין, התכוונתי להגיד, נכנסים פה לציור יותר מסובך. בואי רבי זרע, שאלה חדשה רבי יואב, אנחנו הולכים עם זה ככה לאורך העמוד עם השאלה הזאת. מה יהיה הדין תקפה אחד בפנינו? זאת אומרת, אנחנו צריכים להקדים פה פרק שניים מוחזים, מדובר פה שניים מוחזים בתלית. הם הגיעו בשניים מוחזים בתלית, ועכשיו אחד בפנינו כתוב פה. איך תקפה אחד בפנינו, זאת אומרת אחד, רובן ושמעון באים לבית דין, שניים מוחזים בתלית, זה אומר קולה שלי וזה אומר קולה שלי. עוד לא נשבעו שום דבר, וליד בית דין מגיע ראובן או שמעון, לא יודע אחד מהם, ותופס את זה מהידיים של החבר, ועכשיו זה חוטף לו, כן, סליחה שבאמת ערך לי יודע. שתיים נמצאים בבית דין מגיעים, ליד בית דין מגיע אחד מהם וחוטף, ועכשיו זה רק אצל אחד. עכשיו, פה מודגש שתי דברים, בפנינו, זאת אומרת שזה דווקא בפני בית דין. אם זה לא היה בפני בית דין, אז בוא לפני שאתם תבינו את זה, אתם חייבים להבין פה מה אמריקה פה. אני אגיד לכם בעל פה, אחר כך תראו את זה בפנים, זה יותר ירוץ. מה הסיפור פה? אם היה הסיפור שהבן אדם שחטפת את זה ממנו נשאר בשתיקה כל הזמן. שתיקה. אז בלשון התלמוד זה נקרא שתיקה כהודעה. הרגע שעכשיו הודעת, זאת אומרת, אתה מודה שכולו שלו, ולך הביתה, אין פה שום דיונים, אין פה שום שבועות הביתה. אם הבן אדם, על המרגע שאתה חוטף, מתחיל לצרוח, אז פה בית דין רואה פה את התמונה שסתם חטף את זה ליד זה, אז זה מה שחטפת עכשיו אצלך, זה לא נושא. למה אתה לא בגמרא?
אני נמצא לפני בית משפט. השופטים עודים מול העיניים שלי, אחד חוטף ממני ואני צריך לצרוח, תגיד, אני שואל אותך שאלה. מה, אני מטומטם? אתה רואה, השופט כבר רואה אותו, מה אני צריך, את מה אתה מצפה ממני, שמי שתקתי, אז זה אומר שאני הודיתי?
כן. קודם כל, אני לא נהנה שאתה אומר פה את המילה בית משפט, כי להבדיל לזה היום אתה
צריך...
לא, כי אנחנו כרגע עוד לא מתוחכמים. בבית דין, בפני הדיינים, אם על אדם לא היה צורך, זה נקרא שתיקה, כי יודע, זה נקרא שאני רוצה... ליד שופטים לא, ליד שופטים בזמננו אלו מקובל. אל תגיד בית משפט, כי זה אחרת.
בבית משפט. ואני שופטים ממני, שהייתי לתרוח, כי אם אני לא אתרוח, אז אני מודה. מה קרה לך? יש לך בית דין, או היית לדבר במונה אליי.
אתה לא צועק, זאת אומרת, כנראה באמת.
אתה כזה
מזה. אלה דין בדברים.
אם זה היה בחוץ, לא היה בית דין, לא כלום, אני מבין אותך. מה? גנב, מה זה? אבל כאן תמיד בית דין
של הדבר הזה. אז עכשיו ככה, אני הבנתי מה שהוא שואל, ונראה לי שהתשובה, רבי דוד, אני מכבד אותך מאוד, אבל התשובה על המקום זה מה שההקדמה. בבית משפט, אני מבין אותו, בבית דין יש לנו תורני. שתיקה כהודעה, כן? זאת אומרת, בבית משפט אני מבין את השאלה שלו, בבית דין אני לא מבין, כי יש מושג תורני, שתיקה כהודעה. אם ליד הבית דין אתה מתחיל, אתה נשאר בשתיקה, אתה לא צריך, הודית, כאילו, חזרתי בתשובה למקום, הוא כבר מתחיל ללכת לעשות ככה לפני שאומרים לו כבר תשבע. כן, זה נקרא שתיקה, זה לא השאלה. אם הוא צורח מיד, זה גם לא שאלה, זה ברור שהבן אדם מוכה על המקום. פה הולך להיות שאלה כזאת, הגמרא אומרת, זה בציור מעניין. על הרגע הראשון שחטף את זה ממנו, הוא שתק. אבל לא עבר דקה שתיים, רק אחר כך הוא מחר. אז זה השאלה פה, מה קורה פה? על המקום שחטפת, רובן חטף משימון, הבן אדם שתק, אבל אחרי דקה, אחרי שאתה לא כתוב פה ידוגה, אחר כך הוא כן צרח. מה זה אומר? עכשיו, צריכים להדגיש פה, כמו שאנחנו רואים את השאלה פה, תקפה אחד בפנינו. אז זאת אומרת ככה. וכמו שרשי מוסיף פה, עוד לא נשבעו. אם נשבעו, אז פה באמת השתיקה לא אומר כלום. זאת אומרת, אם כבר נשבעו, אז זה שהוא שותק, אחר כך כבר אחרי שבוע, אז הוא כבר מבוטח. אז זה שהוא שותק, אז לא. עכשיו, מה שכתוב פה בפנינו, אז זה כבר יש שתי צדדים, חלק מפרשים אומרים ככה, מה יהיה הדין שלא בפני בדין? אז יש כאלה אומרים שלא בפני דין הוא אומר, זה מה שאתה יודע, אתה יודע למה לא צרחתי לך מיד? כי כמו שאתה אומר, אנחנו ברחוב, אנחנו, שלא בפני בדין, זה לא הנושא, לכן אני נעד בית דין. יש כאלה אומרים הפוך, יש כאלה אומרים מה? שאם זה שלא בפני בית דין, שדווקא שלא בפני בית, קיצור, יש כאלה אומרים, השאלה פה אצלנו זה בפנינו, שלא בפני בית דין, כל אחד אומר הפוך, האם זה פשיטה או שפשיטה, פשיטה לפה, פשיטה לפה. יש כאן אומרים שבליד בית דין זה הנימוס, ולא בפני בית דין. טוב, אז על כל פנים, מה הדין? אז אומרת, מה שאמרתי לכם בעל פה, עכשיו תראו את זה בפנים בגמרא, איך ידעמי? אידי שתיק, אם השני שתפסו את זה ממנו הוא שותק, אז הוא די עוד אליי, זה ברור ששתיקה כהודעה, אז אין לו שום חלק, אז אין פה שאלה שהוא הסכים שהוא חוזר בו, ובאמת זה רק שלו. ואידי קצבה, אם מדובר שהוא מיד מחה על זה, אז פשוט הדבר שאין תפיסתו כלום, כי מה אבל למבד. אני מבאר את הגמר מתי כן השאלה של רבי זירה, לא צריכה, שמדובר דשתיק מעיקר, מהרגע הראשון שתק, אבל ועדר, לא כתוב פה מה השיעור, אבל לא משנה, אחרי דקה שתיים, אז הוא צבח, מי? אז מה הספק, האם ככה? האם אני אומר מי די שתיק, מהרגע שהרגע הראשון שהוא חטף את זה מנו, אז זה כבר נקרא הודיע עוד אליי, למה פתאום הוא צורח? כי עכשיו הוא אומר לעצמו, מה, אני פרייר? אז עכשיו מתחרט מההודעה שלו, והוא בא לטעון שזה לא, אבל אתה כבר מדי מאוחר ואתה כבר לא נאמן. עוד דילמה, מה פתאום? כיוון דקצבח אשת אחרי, הכל עבר דקה שתיים הוא צבח, אז אנחנו אומרים, איגלי מילסה די דשתיק מעיקרה, למה הוא שתק מלכתחילה? זה לא בגלל שהוא הודע שזה לא שלו. כי הוא אומר, אחרי הכל אני מבוטח, למה? כי בדין ראו את התמונה, כמו שאומר מקודם שופטים, אז זה הצד השני, אנחנו אומרים, אחרי הכל הם ראו. בסוף נזכרתי לצוק. אבל אני לא צעקתי מהתחלה, כי אני סבר, על כך חזו לרבנן. אז בקיצור, השאלה שלנו פה, בכזה מצב, תקפה אחד בפני בדין, לפני שבועה, והרגע הראשון הוא שתק, ואחר כך הוא צבח, מה זה אומר? האם אני אומר, בגלל שהוא שתק הרגע הראשון, אבוד עליך? זה מה שאתה אחר כך, כי פשוט התחררת, או שאני אומר לו, היה לי בפנינו, בפני בית דין, אז הוא היה רגוע, ואחר כך הצעקה זה בסדר גמור, ועדיין זה אותו דיון ששתיים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אז מגיע הגמרא, מנסה לפשוט את הספק, אמר רב נחמן, תשמע. יש לנו בברייתא שכתוב שם ככה, ברייתא פה מסבירה את המשנה שלנו, שלמדנו ששתיים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, אז כתוב במשנה שהתחלקו בשבועה, אז כתוב בברייתא למשנה שלנו, במה דברים אמורים ששני מדוקים בה? ששתי אנשים באמת כל אחד מחזיק, הוא בחצי והוא בחצי. אבל הייתה תלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהן, אז פה כתוב, פה על זה לא יחלקו בשבועה, רק מה הלכה? המוציא מחברו, עליו הראיה. זאת אומרת, מי שהולך להוציא פה, מי זה הולך להוציא? הזה שלא הדוק, השני. אז אם אתה רוצה זה נשאר רק אצל ההוא המוחזק, השני שרוצה להוציא, הוא צריך להביא ראיה. אומרת הגמרא, איחידה, ממה הכוונה פה בברייתא? שאנחנו אומרים, אם הייתה תלית יוצאת מתחת ידו של אחד מן המוציא מחברו עליו הראיה. הנה מה כדקטן, אם רוצה להגיד שפשוט, כמו שאתה לבוש עם הבגד, ואני פתאום סוחב אותך כך לבית דין רק זה, ואני אומר זה שלי. אז זה לא צריך ברייתא ללכת להגיד המוציא מחברו עליו הראיה. זה פשוט, שאם אתה מוחזק בזה, אני רק נסרח אחרי זה. פה כתוב, תלית יוצאת מתחת ידו של אחד מן, נכון, אני כבר אומר את המסקנה. זאת אומרת, אם אתה מחזיק, ואני סתם בא איתך ואומר כולו שלי, אז זה פשיטה שאני צריך להביא ראיה. אז זה ברור שהסיפור כמו שכתוב פה, זה לא צריך להגיד על זה ברייתא. הנה מה כדקטני פשוט, שבאו לבדין שרק אחד אוחז, והשני לא, אז פשיטה שהטענה של השני כלום, כרגע שהוא לא מחזיק כלום בתלית, הוא צודק, אני כבר רצתי מדי. אז אם ככה, מה הסיפור? אלא אומרת הגמרא, חייבים להגיד שזה מה ששאלנו מקודם, שרבי זרע שאל, זה העומק פה. אלא מה מדובר פה? מדובר פה בעומק, מדובר פה ככה. בהתחלה כשהגיעו לבדין, שתיים אוחזו בתלית. בכל אחד צעק כולה שלי. ואז מדובר שתקפה אחד בפנינו, ומה היה? שתק מלכתחילה, ועדר צווח. ומה כתוב פה בברייתא? כתוב פה בברייתא שבכזה מצב אנחנו אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. ששתיקה כרגע ששתקת ברגע הראשון, אז זה כמו הודעה. אז מפה אפשר לשאול את הספק, שמה ששאל רבי זרע, שפה אנחנו אומרים, ככה הכל זה בניין. שמה שכתוב בבריתא, אבל הייתה תלית יוצאת מתחת ידו של אחד מן המוציא מחברו עליו הראיה, מה זה נקרא? הם הגיעו, הם היו שתיים. כי אם סתם מדובר שאתה מגיע אחד מחזיק, אז זה פשוט שהם מוציא מחברו. אז חייבים להגיד שזה, מה שהשאלה, זה התשובה, ופה אנחנו רואים את התשובה. אומרת הגמרא, מה פתאום? לעולם, מה שאם, אם תקף בפני בית דין אחד ושתק והדר צווח, לא זה הנושא פה. רק מה כתוב פה בבריתא, מוציא מחברו עליו הראיה, מדובר בציור אחר, לא. אחא במי עסקינן כגון דאסו לקמן כדתפיסו לה תרוויו. הם באו לפנינו באמת בהתחלה כששתיים החזיקו בתלית טוב, הוא חצי והוא חצי. ובדין אומרים, כמו שכתוב במשנה הפסק, שתיים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי ושתיהם אוחזים. ואמרים לי להוזילו פלוגו, לכו תתחלקו כמו שלמדנו במשנה ונפקו. הם יצאו עם... זה כנראה מדובר פה, מדובר פה שכבר נשבעו. אני הבנתי שמדובר פה ש... למה? בוא נראה. אני בוא נראה, בוא נראה אחר כך. וקיצור, הם החוקר, הפסק היה כמו המשנה, לכו תתחלקו בשבועה. אני לא כתוב פה מתשבועה, בוא אחר כך נחדד את זה. ונפקו יצאו, ועד הרסו כתפיס לאחד מניו. אחר כך חזרו ובאו, כמה? שרק אחד מהם אוחז בבד, ואז עוד פעם מתחילים דיון. אתה אומר, אם היה פה כבר שבועה, אז אמרנו מקודם בהקדמה. כנראה אמרו, לכו להישבה. חייבים להגיד, נכון, הוא צודק. זאת אומרת, חייבים להגיד כמו שהוא אומר, כי כמו שהבאתי את ההקדמה, שכל השאלה מדובר פה שעוד לא נשבעו. אם נשבעו ואחר כך יש שתיקה וכולו, אז כבר היה שבוע, זה כבר כמו שכזה פסק דין שהוא חצי והוא חצי. פה מדובר ששתיים הגיעו, אמרו להם הבדים, בבקשה, עכשיו התור שלכם, עכשיו ללכת לעשות כמו שכתוב במשנה, לכו, תתחלקו בשבוע, הם יוצאים כנראה לבית דין בשביל להישבה. יוצאים כנראה לאגף אחר. הבנתי, לא חשבתי על השאלה שלמדתי את זה מקודם. האמת שאני לא יודע, למדתי את זה בכולל מקודם, לא יודע. אבל חייבים להגיד ככה, זה ברור, כי זה הקדמה לסוגיה שמדובר פה לפני שבוע. נכון. בקיצור, ואז אמרים אלו, תודה רבה רבי הרצל, זה בדיוק על המקום. אז בקיצור, ואז ונפקו, הם יוצאים מבית דין, ועד הרסו כתפיס לאחד מן היו, אחר כך חזרו ובאו, שפתאום רק אחד מהשתיים מחזיק את זה לבד. ואז עוד פעם מתחיל דיון. התופס המראי אמר, עודי, עודי לי. בחוץ לבית דין החבר הודה לי ולכן כולה בידי. והי השני אומר, מה פתאום, מה הוא מתחיל להמציא פה, הרס פה את הכל. מה הוא אומר? הוא אומר, בדמי אגרתיני עלי. אני הזכרתי לו את ה-50%, כאילו לפי שיטתו זה כולו שלי, אבל בוא נגיד, אחרי הפסק דין זה חצי חצי, אז אני הזכרתי לו את החצי תלית בכסף, אז לכן זה עכשיו בידיים שלו, אבל לא הודיתי לו שזה שלו. אז יש פה עכשיו ויכוח חדש, הבנת? חוזרים פעם שנייה. הוא אומר, זה מה שעכשיו אני מחזיק את הכל, כי הוא הודע לי שהכל שלי, והוא אומר, מה פתאום, זה שלי, כי פשוט הזכרתי לו. על זה אומרים, דמרים אלי, אומרים לו ככה, ריבונו של עולם, אתה מגיע אלינו בפעם הראשונה שלפני כמה דקות התייצבת פה, מה אמרת? כולה שלי, שזה מה שהוא מחזיק בכלל את ה-50% השני, הוא סתם שקרן, הוא גזלן. ועכשיו אתה הולך ואתה הולך לגזלן שלך, ואתה הולך ומזכיר לו, אתה סומך עליו? אז זה בלי עדים ובלי... אז זה הטענה, זה ההוכחה, שפה אנחנו אומרים שזה ההוכחה, אם אתה אמרת את המילים האלו, אתה אומר את המילים האלו שהוא הזכיר, שהזכרתי לו, פה לכן אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. למה? כי הפעם השנייה הוא מחזיק את הכל, ועכשיו אתה מגיע עם טענה, אחרי דקה שאמרת שהוא גזן, אתה מגיע עם טענה שהזכרתי לו ככה, פה זה התמונה שאומרים המוציא מחברו עליו הראיה. אבל הנושא שרבי זרע שאל, שלפני בית דין אחד הלך ותקף ושתק ואחר כך מחה, על זה אין לנו תשובה. זה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, ואי אמר בדמי הגרתין אלי דמרין, אלא עד אשתה חשדת לבגזן ואשתה מוגרת לבלו יסעדה. אז בקיצור, מזה שלומד את העדים, זה מוכח שהאמת כדבריו, אז בקיצור, עוד לא פשטנו את הזה, אבל לפני שהגמרא, זה הגמרא מתרצת עוד תירוץ, עוד אופציה, לתרץ את הברייתא שהסבירה את המשנה שכתוב אבל הייתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מן המוציא מחברו עליו הראיה. אז אופציה אחד אחינו שבאמת כמו שמדובר פה בסיפור הזה שחזרו אחרי הפסק, חזרו ואחד והוא אומר שהוא הזכיר לשני, תירוץ נוסף, ובואיתם, זה מה שהתבלבלתי, זה מה שאמרתי מקודם, זה התירוץ השני, ובואיתם כדקטנה, לא מדובר פה שחזרו פעמיים, כדקטנה כמו שכתוב בפשטות שהייתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מן, על זה אמרנו אם הייתה יוצאת מתחס ידו של אחד מהן, אמרנו, פשיטה, לא צריך להגיד ברייתא שמוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא, לא. מדובר פה שהשני לא מגיע עם ידיים ריקות. השני רק נטפל אחרי זה. זאת אומרת, כמו שאני מחזיק ככה, הוא רק מחזיק פה בקצה. על זה החידוש. זאת אומרת, אם אתה מגיע לבד והשני לא מחזיק כלום, אז זה באמת לא צריכים להגיד את הברייתא. פה מה שכתוב בברייתא שמוציא מחברו עליו הראיה, מדובר ובואיתם כדקטנה כמו כשמדו מפשטות, בלי כל הפלפולים שחזרו פעם שנייה וכולו, כמו שהם בתירוץ הראשון. תעשו לכמן כיתפוס לחד מניו, שאחד תופס בו, אבל מה? ואידך מסרח בסרוכה, השני אוחז בזה, לא באמת בכזה עוצמה וכזה חוסקה כמו שהראשון, אבל הוא אוחז בזה באיזה סוג של רפון, אבל הוא אוחז בזה. אז הברייתא מחדשת לנו שמה? שהמוציא מחברו עליו הראיה. נו, מה החידוש פה? לכאורה, הרגע שהוא מחזיק ככה והוא ברפיון, גם זה פשיטה. אז ממשיכה הגמרא מתרצת, החידוש פה, יש חידוש עמוק, שאפילו לשיטת סומכוס, מה סומכוס עובר בכל השעס? ממון המוטל בספק סומכוס עובר, חולקין בלא שבועה. מגיע הברייתא פה מחדשת לך, תדע לך. אם שתי אנשים מגיעים לבית דין, אחד מחזיק בעוצמה, השני רק ברפיון, זה לא ממון המוטל בספק. זה לא נקרא מותר בספק, זה מראה לך ששל מי הבן אדם זה שמורזק. זה שנשרח זה לא שום ספק, זה לא כמו שאתה מגיע ואומר, זה אומר, זה שום דבר, זה לא נקרא ממון המוטל בספק. סומכוס אומר ממון המוטל בספק, חושבים בשבועה, בספק, זה לא בספק, זה החידוש פה של הברייתא.
אם הבן אדם הזה הוא גליון והשני זה
מפקיח על השלול. עוד פעם, אנחנו רואים את הצי...
אתה לי תוקח ממנו את זה, זה בידיים שלו הכל. זה מפקיע, נראה כי גם
שאלה טובה, כי אנחנו מבחינתנו בית דין רואים דבר ראשון איך התייצבתם לי בשאלה. שאנחנו רואים מוחזקות, מוחזקות זה ראיה גדולה. אז מבחינתנו מוחזקות הכוונה ששתיים מחזיקים באותו משקל. אם בבית דין אנחנו רואים שסתם אחד נגרר אחרי זה בכזה בצריכה, מבחינתנו עבוד, לפי כולה אלמה. זה מה שבריון, זה כבר, לא יודע, שאלה טובה. זה אומר את הגמרא, ובואי תימה, כדקטן, אני חוזר פעם שנייה, כדקטן, זה אסלו כמו כתפוס אחד מניי, ואידך מסחר בסרוכו, ומה החידוש? ואפילו לסומכוס, אמר מונות ובסף וחולקים מלא שבועה, מודה סומכוס במכזה מקרה, דסר חלף כלום. אז למעשה, מה יוצא? רבי זרע, עכשיו רבי הרצל תתפס, אני חוזר, מסכם, אנחנו ממשיכים. רבי זרע שאל כזה שאלה, מה שדומה שאתה עכשיו אמרת, ובוא תשמע, שניים אוחזים בתלית, מגיעים לבית דין, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ואז הגיע ליד לפני בית דין, הם עוד לא נשבעו, הלכה שכל אחד נשבע שאין לו חצי ולוקח חצי, עוד לא נשבעו, ואז הגיע אחד מהשני, חטף את הבגד מהשני, והוא שתק על הרגע הראשון, אם הוא היה צועק מיד אין פה שום שאלה, הוא שתק על הרגע הראשון, ואז אחרי דקה הוא צועק, מה אתה חטפת לי? אז זה אנחנו, היה לנו שאלה, שמה, האם אנחנו אומרים שזה ששתק את הרגע הראשון זה כבר כהודעה, זה מה שאתה צורח מיד אחרי כמה דקות, פספסת, אז כי סתם התחרטת שהיית סתם פרייר, אבל באמת זה כבר הוכיח שהוא צודק ועכשיו שלא בביתה. או שאנחנו אומרים לו, הרגע שבסוף צעקת, זה בסדר, אף פעם לא מאוחר, עכשיו שצעקת היא גילת הדעת שהוא לא בסדר, ואז זה נשאר אותו דין, זה היה לנו עכשיו את השאלה בעריכות, ולמעשה לא פשטנו. עכשיו רוצה הגמרא לשאול שאלה אחרת, אבל כל השאלה תהיה על הצד של אם תמצא לומר. שמה? הגמרא אומרת פה על הצד, ממשיכה הגמרא, של אם תמצא לומר, כשאתם אנחנו עוד לא פשטנו, אבל אם תרצה לפשוט שתקפה אחד בפנינו ובמקרה, כמו שהסברנו, שאחד שתק ואחר כך זה, מוציאים אותה מידו. זאת אומרת שאנחנו אומרים שזה שצעקת אחר כך זה בסדר, ואז יוצאים את זה מהזה תתקה ואנחנו נשאר עם אותו פסק שישבו בחלוקה. אז אפשר ללמוד מזה הלכה, שמה יהיה הדין? הבן אדם הזה לא הלך ותקף. רק מה הוא הלך ועשה? הקדיש את זה. הקדישה. מה הוא אומר? רובן או שמעון, לא אמרנו דוגמאות, אחד משתיהם, אומר, אני רוצה שהטלית הזה יהיה הקדש.
איך יכול להקדיש דבר שלו
שלו? אז בן אדם לא יכול להקדיש דבר שלו שלו. אבל אומר, על הצד שאנחנו אומרים שזה שאתה תקפת, זה כלום. אז מה יהיה דין אותו סיפור שבן אדם השני הלך והקדיש את זה, והוא שתק על הרגע הראשון השני, ואחר כך הוא צדק. אז פה אנחנו אומרים שברור שאינה מקודשת. למה? כי הכוח ההקדש לא יכול להיות גדול מכוח התקיפה. כמו שאמרת על הצד של האם תמצא לומר שאנחנו רוצים ללכת על הצד הזה, שהתקיפה לא עוזרת הרגע שבסוף הוא צעק. אז אותו דבר פה, הרגע שאתה לא יכול להקדיש דבר שלא שלך, אז שבסוף הוא צעק, אז אותו דבר, זה הרעיון פה, שהקדש לא יכול להיות יותר מכוח התקיפה. אז באמת לפי הצד של האם תמצא לומר הזה אנחנו אומרים שזה שום דבר לא, ועד אנחנו אומרים תחזרו חצי חצי כמו שלא הקדשת והכל בסדר. זה על הצד שאני אומר, שאני פושט שהרגע שמחית בסוף, אז זה בסדר גמור, ומוציאים את זה בחזרה מידו ומתחלקים. אבל אומרת הגמרא, אבל אם תמצא לומר שאני אגיד באותו, וכמו שרשי מסביר פה כל המהלך פה, שהכל על אותו ציור, כמו שהתחלנו את השאלה של רבי זרע, שמדובר פה שתק ואחר כך צבק, אבל מה יהיה הדין אם תמצא לומר, תקפה אחד בפנינו, אין מוציאים אותה מידו, על אותו משקל. זאת אומרת, שהרגע ששתקת דקה, על הרגע הראשון זה הכי קריטי, שתקת, זה מה שנזכרת אחר כך ליצור, זה כבר מאוחר, אז לכן אין מוציאים אותו מידו. אז פה צריכים להסתפק, מה יהיה הדין הקדישה בלא תקפה. זאת אומרת, על הצד שמוציאים, אז זה ברור שהקדש לא יותר חזק מתקיפה, אבל על הצד שאני אומר שלא מוציאים, אז השאלה מה יהיה הדין באותו מקרה שהאחד הזה הלך והקדיש, והוא לא תקף את זה, מהו? אז האם זה ככה? אם אני אומר, כיוון דאמר מר, בגלל שאנחנו מכירים את הכלל הידוע בשס, שאמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות דאמי. בן אדם רוצה למסור לידיעות, מוכר, נותן מתנה, בשביל שזה יהיה שלו, מה הוא צריך ללכת לעשות? קניין. אז בהקדש לא צריך לעשות שום קניין. איך שאמרת, הרי זה הקדש, זה נקרא אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. אז בגלל שאני אומר את הכלל הזה, אז אני אומר, זה אותו דבר שאם הבן אדם השני אמר זה הקדש, אז אותו דבר כמו שתקף את זה, וכמו שתקף על הצד של האם תמצא לומר זה, אני אומר אין מוציאין. אז אותו דבר יהיה פה הלכה, שאם אותו רגע הוא שתק ואז הוא אמר הקדש, אז מה אנחנו נרצה להגיד שזה נשאר הקדש? כיוון דאמר מר מרתוק מסרת על ידי דמי, אז אני אומר כיוון דתקפה דמי, אז אותו מקרה כן שתק ואחר כך צעק, אחר כך הלך והקדיש את זה, אז אני אומר אין מוציאין אותו מידו, והמשקל של הקדש, אותו משקל כמו תקיפה, כמרתו לגבוה, כמסרתו לידיעות דמי. עוד דילמה, ריבונו של עולם, עכשיו, בשעה שאתה בא להקדיש את זה, זה אחרת. בשעה שאתה בא להקדיש את זה, אתה חייב להיות ברשותך, ובגלל שזה לא היה ברשותך, אז אפילו שמבחינת, אם היית תוקף את זה, היינו משאירים את זה אצלך, אבל בהקדש זה לא אותו דבר. עוד דילמה, אשתמיה, הלא תקפה. עכשיו, כל השתי שורות עכשיו, יחסיב עד תשמע, תוספות בכלל מוחק. תוספות לא גורס פה את כל היחסיב עד התשמע, למה? כי זה לא הנושא פה עכשיו, אפשר להגיד את זה אם אתם רוצים שיהיה להגיד. יחסיב ואיש כי יקדיש את ביתו קודש וגומר, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו, לפוק העדה לא ברשותו, זה מאוד, מאוד, כתוב פה דברים מאוד עצומים, שהקדש, אתה רק יכול להקדיש משהו שאצלך ברשות, זה מאוד נכון, אבל תוספות מוחק את זה, כי זה לא הנושא שלנו עכשיו להיכנס להלכות הקדש. הנושא שלנו עכשיו, באותו משקל, בן אדם הלך והקדיש ולא תקף, אחרי שהוא שתק וצבח, אז השאלה שלנו, אם אני אומר שזה ממש אותו משקל כמו תקיפה, אם זה היה תקיפה, היו נשאר אצלך, אז גם בהקדש ונשאר בהקדש, שאני אומר לא, בפועל, בגלל שזה לא עוד לא אצלך בידיים, אז אתה לא יכול להקדיש אם זה עוד לא אצלך בידיים, לא ניכנס פה עכשיו לכל הלכות הקדש, אבל כל פנים זה עכשיו השאלה שהגמרה שואלת על הצד, שאני אומר שתקפה אחד בפנינו, אין מוציאים אותה מידו. אז מגיע הגמרה, מביאה סיפור, תשמע, כן. תשמה די, הסוגיה של תוקפו כהן זה לא פה, אבל זה כמו תוקפו כהן. לא, אבל זה, הבנתי, אבל התוקפו כהן זה לא פה, התוקפו כהן אנחנו עוד נבוא לזה, אבל זה סוגיה ידועה, אבל זה רק פלפל שתבלין, אבל זה סוגיה ידועה, אבל זה עוד לא פה. אז הכל פנים, תבב עמוד בית למעלה, דאי מסוטה, דאה ומין צהלה בית רי, היה איזה בית מרחץ, ששתי אנשים, כל אחד רב, הוא טוען שזה שלי הבית מרחץ, והשני טוען שזה שלו. איי אמר דידיו, ואיי אמר דידיו. קם חד מיניו, אחד מזה הלך, רצה לעשות פעשה, הקדשה. בית מרחץ, איך יכול להיות מוחזק? איך תחזיק? איך אתה יכול לתפוס פה בית מרחץ? לא, שום לא מוחזק. בקיצור, קם חד מיניו, אמר, עמד אחד רצה ללכת לעשות איזה מעשה, הקדשה, הוא עשה את זה הקדש. הרגע שנכנסים פה לספקות, יש פה ספק הקדש, אז הגיעו צדיקים, פר שמינה, לא רצו להתרחץ בבית מרחץ מי, רב חנניה ורב הוישה, ואז כבר וכולו רבנן, אם שתיהם לא התרחצו, וקיצור, כל החכמים הפסיקו ללכת להתרחץ בבית מרחץ הזה, למה? כי יש פה ספק שאולי באמת זה היה שלו, אבל הצד שלו אז ההקדש חל, ואם זה הקדש, אסור ליהנות מהקדש. וקיצור, ואמר לי רב הוישה, רב הוישה זה היה אחד מאלו שפרשו, אז רב הוישה אמר לרבא, תקשיב טוב, כאז לת קמי דרב חיסדא לכפרי, כפרי זה המקום ששם רב חיסדא היה נמצא, שתלך אליו שם, תעשה לי טובה, בואי מן, תשאל אותו מה הדין של המסוטה הזה, שיש פה בית מרחץ, שכל אחד טוען שזה שלו, ואחד מהם הלך והקדיש את זה, מה הדין פה של הספק? טוב, כי אסה, רבא הגיע לסורה, זה היה בדרך שלו לכפרי, הוא הלך לסורה, אמר לרב אמנון, אז אמרו לו, מה אתה רוצה? מסניתי לי, זה משנה, הלכה שאתה שואל פה על הבית מרחץ הזה, הלכה הזאת אפשר ללמוד את זה ממשנה מפורשת, במסכת טהרות, פרק ד' משנה י"ב. מה כתוב שם? בדיוק פרשת שבוע שקראנו בתורה, עכשיו שבוע שעבר כי תישא, הבאנו שם את ההלכות של בכור, כן, דרך אגב זה נכנס ככה בפסוקים שם, בכור של, כן, תבדה בסה, אז הכל פעמים אנחנו יודעים שיש לנו בכור, בבכור אדם, בבכור בהמה טהורה, ובבכור בהמה טמאה, הכוונה חמור. כן, בבכור אדם צריכים לבדות חמש טלאים, גם בבכור בהמה שייך לכהן, ובבכור בהמה טמאה, הכוונה חמור, צריכים גם כן לתת לכהן, ואם לא צריכים לבדות את זה בסה. אז הכל פנים, אז כתוב שם ספק בכורות, מה היה הדין? ספק בכורות, אחד בכור אדם, שאמרנו שצריכים לתת חמש טלאים לכהן, אחד בכור בהמה, בין טהורים ובין טמאים, היה ספק, מה היה הספק? רש"י אומר פה פשוט, זאת אומרת, לפני הלידה, אמא שלו עשתה הפלה. ואנחנו לא יודעים מה שהיא הפילה. אם זה הפילה כבר עובר גדול, שאז יוצא שהילד הזה עכשיו שנולד הוא כבר לא בכור, כי הפלה הייתה בילד כבר בכור. או שאני אומר מה פתאום, מה שהיא הפילה סך הכל היה רוח באלמה, ומי שנולד זה עכשיו הבכור. בקיצור, בכל המצבים האלו, גם בבן אדם, גם בממה טהורה וגם בחמור, אז ההלכה יוצא, המוציא מחברו, עליו הראיה. מי עכשיו מוחזק בבכור? הישראל, הישראל עכשיו מוחזק, נכון, נכון, יפה, אז נכון, אז הכל פנים, אז הגמרא אומרת, המוציא מחברו עליו הראיה, מי שמוחזק, השני צריך להביא ראיה. אז עכשיו הגמרא מבינה שמה הכוונה פה מוציא מחברו עליו הראיה, הכוונה זה גם לכהן וגם לישראל, זאת אומרת, אם זה כרגע בדרך כלל זה ככה, אם הכהן הוא לא הולך ותוקף, אם זה כרגע ביד הישראל, אז הכהן מגיע ואומר, תביא לי חמש סלעים אצל אדם, לא משנה בחור במה תורה והכל, המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, אם זה כבר ביד הכהן, איך זה אומר שזה ביד הכהן? הכהן הלך ותקף את זה, ומה? אז גם כן רש"י מסביר פה, שזה ממש על אותו ציפור. אם הלך וצבח מיד, אז זה ברור שהתפיסה של הכהן זה כלום. מדובר פה שהוא גנב את זה מהישראל הכהן, והישראל שתק באותו רגע הראשון ובסוף צבח, אז יוצא שמי המוציא עכשיו? הישראל בא להוציא מהכהן, אז הישראל עכשיו נחשב כמוציא מחברו, והוא צריך להביא ראיה. אתה שואל אותי שאלות טובות. שאלות טובות. אני לא יודע איך אומרים, שאלת אותי עכשיו שאלה טובה, אבל בוא נתקדם. אז על כל פנים, על כל פנים מה אנחנו רואים פה? עכשיו, אנחנו אומרים ששתיהם נחשבים מוציא מחברו עליו הראיה הזה. הכהן שהולך ותופס, לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, יוצא שהוא כבר נחשב, הוא תופס, הכהן הלך ותפס את זה. יוצא שעכשיו השני, הוא נחשב המוצא, מי זה עכשיו השני? ישראל. אז מה אנחנו רואים פה? כמו שרש"י מסביר פה את המלאך, שזה הכל הולך על אותו רעיון. שאם הכהן הלך וחטף את הבכור הזה, הספק בכור הזה, חטף את זה מישראל, והישראל שתק ברגע הראשון, ואחר כך צבח, זה כבר שלו. עכשיו אני יהיה המוציא, ישראל עכשיו יהיה המוציא מהכהן. אז מה אנחנו רואים? שנחשבה תפיסת הכהן בציור כזה, זה כבר נחשב כאילו שזה של הכהן. עד כדי כך, עד כדי כך, עד כדי כך שהישראל עכשיו נחשב מוציא. טוב, עכשיו, מה יהיה הדין הספק בכור, בוא נגיד, נשאר אצל הישראל? או אותו דבר ספק בכור אצל הכהן, אז אפילו שזה עכשיו ספק בכור, זה עדיין אצלי. ועכשיו אני לא צריך לתת את זה לכהן מדינה ממונית מבחינת חושן משפט. אני לא אמור, כי זה מוציא מחברו עליו הראיה, ועכשיו אני מוחזק, אז הכהן צריך להביא ראיה שזה בכור, ועד אני אתן לו את זה. אבל כתוב מפורש בברייתא ותנא עלה, שבכל ספק בכור בהמה, אסורים בגיזה ובעבודה. זאת אומרת, אחרי הכל, ככה רבי יואב, מבחינת חושן משפט דיני ממונות, אז אני לא אמור לתת לו את זה ישראל, בוא נגיד אם אני מוחזק. למה מוצאים מחבר עליו הראיה? אבל מבחינת קדושה, אז מה אני אומר? יש פה ספק קדושה, זאת אומרת, הגמרא מבינה עכשיו שמאיזה סיבה זה תופס, מבחינה ממונית של הכהן, זאת אומרת, כן יש פה איזה משהו ממוני של הכהן, זאת אומרת, ככה הגמרא עכשיו מבינה. עכשיו, מה הולכת הגמרא עכשיו להביא ראיה אלינו? הגמרא עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו להביא את הראיה, שככה, אנחנו כבר גולשים בשביל לזכור את השאלה, למרות שזה רק עבר סך הכל ארבע דקות משמענו, אבל צריכים עוד פעם לחדד. אנחנו נמצאים פה באמצע שאלה, אנחנו נמצאים פה בשאלה, מה יהיה הדין? בן אדם שתיים הגיעו עם בגד לבית דין, בתלית, בוא נגיד תלית, ואז הגיע בפני בית דין, אחד הלך ותקף את זה מהשני, והוא שתק ואחר כך צבח, והגיע השני, לפני שהוא תקף את זה, עדיין אצלו, הוא הלך והקדיש את זה השני, כל זמן שעדיין ככה יוצא חצי חצי שעוד לא תקף. אז אמרנו מה הדין? אני אומר על הצד אמירתו לגבוה כמסרתו לעיד יודמי, אז כמו על הצד הזה שאני אומר אין מוציאים אותו מידו, אז לפי זה יצא שזה הקדש חל, או שאני אומר שלא. אז מה אפשר להוכיח מפה? בוא נחזור לענייננו ככה. ואחה פה בספק בו מחור ממשיכה הגמרא, דאמר למדו התנא במשנה, וזה הסוגה הידועה כמו שאומר פה תקפו כהן, שאם תקפו כהן, אמרנו אין מוציאים אותו מידו. ואיפה יש לנו הראיה? דקטנה כתוב במשנה מוציא מחברו עליו הראיה, וכמו שהבנו פה באב ומינה, שהוא הולך על שתי הכיוונים. אם הכהן כבר תפס, הישראל לא יכול להוציא את זה ממנו רק עם ראיה. ואם הישראל מחזיק את זה, אז הכהן לא יכול להוציא את זה. ככה הסברנו. אבל מה כתוב בסוף המשנה? וכי לא תקפו, אם זה נשאר אצל הישראל והכהן לא הלך ותקף את זה מהיהודי, אז אני אומר כאילו שיש בתוך הזה, הגמרא מבינה עכשיו מדמי ממוני של הכהן, אסורים בגיזה בעבודה. זאת אומרת, עדיין הקדושת הבכורה שוקל את המשקל מזה. אני לא מסתכל על זה כאילו זה שישראל רגיל והישראל עכשיו יכול לחגוג עם זה רגיל. עדיין אני אומר, הוא צריך להתנהג בזה כאילו שזה ספק בכור שאסור לו בגיזה בעבודה. אז מה אנחנו רואים פה מפורש? לחזור לענייננו. בנושא של אני אמרתי אתכם שאלה הראשונה. עכשיו, השאלה שזה היה נושא אצלם בשולחן, זה לא היה השאלה שאנחנו הבאנו בתלית. השאלה שלה היה בית מרחץ. יש לנו בית מרחץ שכל אחד מתווכח זה שלו וזה שלו. הגיע אחד משתי מלך והקדיש את זה. אז מה אנחנו רואים את זה? שאם הוא הלך והקדיש את זה ושתק ואחר כך צבח, אז אם הוא יקדיש את זה גם לפני שהוא תקף את זה, מה יהיה ההלכה? הגמרא מבינה שזה יתפוס. למה? כמו פה שהקדושת הבהמה נובעת. איך הקדושת הבהמה נובעת? מעצם דבר שיש פה כמה אחוזים ששייך לכהן, אז הקדושת הבהמה נובעת, אותו דבר פה מבחינת השתיים שרבים על הבית מרחץ. בגלל שכל אחד מבחינתו, אז אם הוא היה מקדיש את זה, אז היה קדוש אפילו לפני שהוא תקף. ככה עכשיו הגמרא מבינה. מאוד קשה לי להבין את האב ימין. אתה מבין פה מה שאני אומר? אבי דוד, קשה לי לדבר. לא, זה, למרות שמיד הגמרא שוללת את זה, זה מאוד קשה. אבל הגמרא מבינה שכמו שאנחנו רואים פה, שלמרות שהכהן עוד לא מחזיק את זה, אבל מה? בגלל שאם הכהן היה תוקף את זה, אז הוא כבר נחשב זה שלו, ואז הישראל יהיה מוציא מחברו עליו הראיה, אז לכן אני אומר, אפילו שהוא עוד לא תקף את זה. אז אני אומר, אפילו שהוא עוד לא תקף את זה, אז אנחנו אומרים שיש לו כבר חלק קדושה והכל. אותו דבר פה במסוטה. מסוטה, אם הוא עוד לא היה תוקף את זה, אז הוא יכל ללכת להקדיש פה כביכול, כן? אז עכשיו, בכל הפועל שהוא הקדיש, אז בטוח שאנחנו אומרים שהקדושה חלה, ככה הגמרא רוצה להגיד. למרות שזה לא שווה, למה? כי בהקדש הזה שלנו, של הקדושה שאנחנו מדברים פה בבית מרחץ, הקדושה תלוי בפה של הבן אדם. אז הפה של הבן אדם, כל זמן שהוא לא הקדיש את זה, אז אין כלום. כשהקדשתי את זה, אנחנו צריכים לדון, האם הקדש חל או לא. בבכור, אתה יודע למה? אפילו לפני שהוא תקף. זאת אומרת, שזה עדיין אצל הישראל והכהן עוד לא תקף, אתה יודע למה הקדושה פה חלה מספק? כי מן השמיים יש לנו פה ספק, האם הבכור הזה בכור או לא בכור. אז לכן אני אומר, אם הוא יתקוף את זה, אז הישראל כבר נחשב מוציא ממנו, ואפילו שהוא לא יתקוף את זה, אז אני אומר, יש פה קדושה מלמעלה ספק. אבל אתה רצית להביא לראיה, כמו שאם הכהן היה הולך ותוקף את זה, אז אנחנו אומרים שהוא נחשב המוחזק, והישראל נחשב מוציא, אז עכשיו אפילו שהכהן עוד לא תפס את זה, אז בשביל זה אני אומר שיש לו קדושת בכור. מה זה קשור? אז אותו דבר פה במסוטה. גם לפני שהוא ילך ויקדיש את זה, אז יש פה איזה חוק שוק של הקדש, אם הוא היה מקדיש איזה הקדש חל, אז לכן אני אומר שכל שקדש הקדש יחול, מה פתאום אתה שווה לי אחד לאחד? נכון, זה הגמרא משווה, אבל זה, הראיה זה הראיה. זאת אומרת שגם במסוטה, אז גם בלי שתקף את זה, יש פה כבר קדושה, כי הקדושת הבמה, כמו שאצלנו, הקדושת הבמה נובח, מכוח שיהיה צפיק, כאילו הגמרא מבינה כל מה שזה עכשיו בא ומינה, שזה כוח הממון של הכהן, לא מכוח מלמעלה. זאת אומרת פה, מבחינת שתיהם, כל אחד יש לו ממון בשני, אז יוצא שהרגע שלפני שבמסותא, לפני שהוא הקדיש את זה, יש לו פה 50% ממון, אז אם הוא הקדיש את זה, אז ההקדש הזה חל, כי יש לו פה ממון. הגמרא מבינה באה ומינה כאילו שמבחינת הרבה פה, כאילו ממון של הכהן, ממון של הישראל. ופה אתה רואה שאפילו שנמצא אצל הישראל, הכהן יש לו כבר ממון, ולכן אפילו שאצל הישראל אסור לך להשתמש, כי יש פה כבר ממון של הכהן. אז אותו דבר במסות, אתה אומר, מה פתאום ממון של הכהן? יש פה קדושה מלמעלה, קדושת בכור. התורה אומרת שהקדושה הזאת תביא לכהן, אבל זה לא קשור לממון של הכהן. אז לכן אומרת הגמרא מיד את הראיה, מה פתאום אמר לרבא, קדושת בכור כאמרת, לא לעולם אלא באמת אני יכול להגיד לך שתקפו כהן מישראל, ברור מוציאין אותו מידו. למה? כי בכזה מצב, מבחינה ממונית, מי הבעל הבית? רק הישראל, הכהן אין לו שום ממון. זה לא קשור אל הכהן בכלל. ואפילו אחי אסורים בגזעה ועבודה, לא בגלל איזה ממון של הכהן, פשוט הקדושה באה מאליה שאני. זאת אומרת, אין פה שום צורך ללכת להקדיש את זה בפה. אז לפי זה מה שאמרנו מקודם בברייתא, שספק בכורות, המוציא מחברו עליו הראיה, זה לא הולך דו צדדי. מי החזקה אצל הישראל? כל זמן שהכהן לא מביא ראיה שזה בכור, החזקה זה רק אצל ישראל. מי אמור להביא ראיה בשביל להוציא את זה? רק הכהן. ועדיין, אפילו שכתוב בסוף הברייתא, אפילו שזה רק של הישראל כרגע 100% ממוני, עדיין אני אומר לך, אסור לך להשתמש בזה כמו חולין רגיל, כי יש פה ספק של קדושה ממי? מלמעלה, קדושה אוטומטית. בכור זה הקדושה היחידה שמגיע אוטומטי, שאיך שקדושה בכור זה מהלידה. אם הוא בכור, יש לו קדושה מלמעלה. אז פה, בגלל שיש לנו ספק בכור, יש לנו 50% שהיא קדושה. לכן אני אומר לך, באמת תשאיר את זה אצלך מבחינת ממונית, הכהן לא יכול להוציא את זה אצלך. אבל תתנהג עם זה כמו קדושת בכור, אסור בגיזה ואסור בעבודה. אבל ללכת לעשות מזה פלפול שלם, שהמוציא מחברו עליו הרי, זה נקרא בדו-כיווני, שגם הכהן יכול לתפוס את זה. לרגע שהכהן יכול לתפוס את זה, זה נקרא כאילו שיש לכהן ממון בתוכו, ואם יש לו ממון בתוכו, אז אני אומר אותו דבר, תגיד במסותא, שכל אחד לפני שהוא הקדיש את זה, יש לו ממון, מה פתאום, אין לו פה שום ראיה. אז בקיצור, לא פשטנו את הראיה. את הראיה של המסותא לא היה הראיה, לא פשטנו את השאלה. מה אמרת רבי הרצל? אין לו זכות, הוא הלך ותקף. אסור לו לטוף, תקף, אבל אם הוא תקף. אז זה הולך להיות סוג, אז עוד לא למדנו פה, חשבנו שזה... אז כרגע חשבנו שזה הסוגיה פה של תקפו. הלכה, תסתכל אפילו שהגמרא אומרת פה כבר בקוד, הולך הלכה אגח, אבל המסקנה שם כבר תוסות מגן ולפה שני, שבאמת תקפה כהן מוציאים מידו באמת. בסדר, אנחנו נבוא לשם. אבל השאלה שרבי הרצל, באמת תקפה כהן אסור לו. הוא יחד ועד עיניים מלכו למשל הכל יהיו בדבורי.
לא שאלה בכלל. כי כאן הרמב"ם פסק להלכה.
אותו ישראל שמוזק 50% בבהמה הזאת, שאסור לגזוז אותה ואסור לעבוד איתה, הוא יכול לאכול אותה? אז מה הייתה? עכשיו תמות עד שתמות?
זה שלו, זאת אומרת זה נשאר אצלו ברשותו.
מה לעשות?
לא.
הוא לא יכול לאכול את זה.
הגמרא עומד מפורש, במקרה כזה, אתה מחכה עד שיהיה במום, ואז אתה הולך שוחט אותה.
מה פתאום? איפה אתה רואה את זה?
שוחט אותה ואתה אוכל אותה, אתה לא עושה כמו כחולים. אתה לא עושה באסליז, אלא יש כאלה מדינים.
יכול להיות. על זה אני לא יכול להיקל לך.
לא כתוב בכל מה למדת, זה לא?
כן, כנראה. זאת אומרת, אתה הולך ואתה הולך ואתה מחכה עד שיהיה פה מום. הרגע שזה מום, אתה יוצא לו את הכהן. ואז כנראה, אני לא רוצה להגיד, אם הוא אומר, אני לא מתווכח איתו, אבל מזה שאני רואה פה כל מה כתוב, אסורים בג... לא, הוא צודק. למה אני אגיד לך שרבי הרצל צודק פה? כי כתוב אסורים בגזעה היא בעבודה רק. לא כתוב אסורים באכילה. זאת אומרת, יש לו פתרון ללכת לעשות, רק את הגזעה ועבודה, זה שתי הדברים היחידים שכל הזמן שהוא חי ככה, אל תעשה עם זה עבודה, וגדע, לכאורה נכון, אבל לא כתוב פה מפורש, זה לא הנושא שלו.
בגלל החילה הוא לא יכול לחתימקור אותה, יש כאן כל מיני תלויים, לא...
או, אבל פה למדו כרגע מבחינת גזעה ועבודה, כאילו שאלה, אנחנו מסתכלים שיש שם הקדושה. אבל עדיין, עכשיו זה קטע קטן, רק כאילו הולכים לגמור את עמוד, אבל זה משהו, עכשיו באמת הגמרא מביאה הוכחה, שבאמת התפיסת הכהן באמת לא עוזר בספק בכור, לא כמו אבי מינה שהבאנו באבי מינה, שהכהן גם יכול ללכת לתפוס את זה, ואז הישראל עכשיו המוציא. עכשיו הולכים להביא ראיה שהתפיסת הכהן לא עוזר מספק בכור. אמר לרב חנניה לרבא, אז רב חנניה מביא לרבא, תניה, תקשיב רבי אלר על משהו חדש, ובעשר דקות זה. תניה, למדנו בברייתא דמסייע אלך, שממש ראיה לשיטתך. שמה למדנו? כתוב שם ככה, הספקות. יש לנו שם תלאים שהם ספק, השבוע הזה קראנו בתורה אלירן בו עמוד ב' בשנושא של פדיון פטר חמור, כן? אז יש לנו תלאים שמספק פדיון פטר חמור. זאת אומרת, אתה לא יודע אם הוא בכור או לא. שאז מה עושים אם אתה לא יודע אם זה בכור או לא? הלכה, שאתה מפריש על הפסה, הרגע שאתה מפריש על הפסה, ככה אתה מפקיע את האיסור. עכשיו, בגלל הספק, אתה לא חייב לתת את זה לכהן. הרגע של ספק אמרנו עכשיו, אתה לא צריך לתת את זה לכהן. כן, למה? כי הכהן לא יכול לחייב לתת את זה, כי אמרנו לפני דקה, מוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, מה יהיה הדין אם יש לישראל הזה כמה תלאים שהם ספק פדיון פטר חמור? אז כתוב מפורש, תקשיבו טוב, עד כדי כך אתה נכנסין לדיר להתאסר. זה נכנס לדיר של הישראל רגיל ביחד עם כל התלאים האחרים שלא הספק, להתאסר איזה מעשר? מעשר בהמה שאנחנו יודעים שמוצאים את התלאים מפתח הדיר, ואז העשירי קודש. אז כל כמה תלאים שמספק פדיון פטר חמור נכנס אליך באורגינל רגיל. אומרת אמר ריבונו של עולם, ואי סל כדעתך, אם דעלה על דעתך כמו הצד שרצית להגיד מקודם, שתקפו כהן, אם הכהן הולך ותוקף את זה, ותופס את התלה הספק לעצמו, אין מוציאין אותו מידו. זאת אומרת שאתה אומר שהכהן יש לו זכות ממונית בזה. זה לא איזה משהו. אז אם כך יש לנו פה קושייה עצומה. המים נכנסים לדיר, איך הם יכולים להיכנס לדיר להתאסר אצל ישראל ביחד עם שאר התלאים? מה יצא בדיוק יצא עשירי קודש? מה יצא בול עשירי קודש? איזה תלה? התלה שהכהן יש לו פה כמה אחוזי ממון בתוך זה על הצד, על הצד שאנחנו נלך ככה. אז לפי זה יוצא נמצא זה. פותר ממונו. זאת אומרת, הוא יש לו מעשר במה שהוא חייב במעשר במה. הוא פותר את עצמו במעשר במה במה? בממונו של כהן. כי אמרנו על הצד שתקפו כהן אין מוצאים אותו מידו יוצא, שבתוך הבמה הזאת יש פה כמה אחוזים ששייך לכהן. אז אם ככה יוצא שהישראל ישתמש פה בממון הכהן, נפתור את הצון שלו מחובת מעשר. ומזה שאנחנו רואים שכתוב מפורש ברייטה, שכתוב מפורש הספקות נכנסים לדיר להתאסר, מפה אנחנו רואים מפורש שאין לכהן שום צד שחייה בתלה. זאת אומרת שאפילו אם הכהן ילך ויתקוף את זה לעצמו, הוא יגיד וואי, יש פה כמה אחוזים שלי ויתקוף את זה, אז בית דין יוציאו את זה מידיים שלו ויתנו את זה בחזרה לישראל. אז בגלל זה, אז אני אומר, נכנסים לדיר להתאסר, כי זה נחשב של ישראל לגמרי, ואז אתה יכול להכניס את זה לדיר להתאסר ביחד עם שאר תלאים. אז אם כך יש לנו פה ראיה חזקה לרבא, כמו שרבא לפני דקה דחה את רב אמנונה, שמה פתאום, אל תגיד לי שהמוציא מחברו עליו הראיה, הולך גם על תקפו כהן, מה פתאום, ראיה חזקה. אבל הגמרא דוחה את הראיה. אמר לה אביי, מיד אביי יחזור מהתחי, אבל בוא נלך לאט לאט לפי הסדר. אמר לה אביי, לא. אם היא שימה, אם הראיה מהברייתא הזאת להביא ראיה לרבא, שתקפו כהן את הספקות מוציאין, לא תסאי למר, אין לך להביא ראיה מפה לרבא, למה? כי אפשר להגיד שפה הברייתא מדובר שהספקות נכנסים לדייר להתאסר, זה מדובר בצורה ספציפית, אחא במי עסקינן, כגון דלסלי, אין לה ישראל, אין לה תשעה, יש לו רק תשעה תלאים, והוא, התלה הזה המסופק. אז לכן הוא יכול להכניס את זה לדיר להתאסר, יהיה מה שיהיה. ממה נפשך זה נקרא? על הצד רבי אלירן, על הצד שזה שייך לכהן, אז יוצא שיש לו רק תשע. תשע פטור ממעשר. מה זה מעשר? מעשר זה רק אם יש לך עשר מינימום בהמות, עשר ומעלה. מי שיש לו רק תשע בהמות, אין לו עשר לתת. מה זה מעשר בהמה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 קודש. אם יש לו רק תשע, אין לו חיובת מעשר בהמה. אז הוא עושה ממה נפשך? על הצד שזה שלו הספק בחורות, אז הוא עושה. ועל הצד שזה לא שלו, אז הוא בכלל לא חייב. אז לכן כתוב פה שהספקות נכנסים לדיר להתאסר, אבל באמת על הצד שהיה לו פה יותר מ-10 שלו עצמאי, בלי ספקות, אז יכול להיות שזה הברייתא לא מדברת, ובאמת אתה לא יכול ללכת להכניס לערבב את זה וזה, כי תקפו כהן יכול להיות שאין מוצאין אותו מידו והספק, יש לו ממון, כהן ממון. אז אומרת הגמרא, לא, אחא מעסקינן גודס לה אלא תשעה והוא, דה ממה נפשך ככה, אי בר חיוב ההוא, אם הישראל מחויב לאסר את זה, למה? כי אין תלה זה פדיון פטר חמור, כי באמת החמור הזה לא היה בחור ולא היה מחויב בפדיון, אז שפיר כמה מאסר. הוא חייב במאסר וזה שלו, הכל רגיל. ואילו בר חיוב ההיא, אז יוצא שיש לו סך הכל תשעה, ותשעה לאו בר אסור אינינו. ככה אביי דוחה את הראיה של רב חנניה לפשיטת רבא. אבל הגיע אביי וחוזר מהתחייה. אדר אמר אביי, לאו מילסאי דאמרי. הדברים שלי לא נכונים, שאני אמרתי שמאברייתא אין ראיה לרבא. למה? כי ודאי מוכח מאברייתא הזאת כמו שיטת רבא, שאם תוקפו כהן את הספקות, כן מוצאין אותו מידו, ואין לכהן שום צד שחייה בתלה הזה. למה? כי יש לנו את הכלל הידוע דספקה לאו בר אסור ההיא. כמה רצית ללכת להגיד? אתה רצית ללכת להגיד, הרגע שזה ספק, תאסר ממה נפשך. יש לנו כלל ידוע משנה במסכת בחורות שאנחנו יודעים, שתלה שהוא ספק מחויב במעשר, אז הוא לא חייב במעשר, אפילו אם יש אפשרות שאתה תעשה מעשר שיצא לך על פי תורה מעשר. זאת אומרת, כמו הסיפור פה שלנו, שיש לנו פה 50% שזה בכלל לא פטר חמור, ברגע שלא פטר חמור, אז עשה שלך לא שייך לכהן. אז יוצא פה שאתה עושה פה מעשר במה מהתורה, עדיין אני אומר, כתוב במשנה מפורש שאנחנו רואים, שספק הלא מעשרים. איפה? נתנן, יש משנה במסכת בחורות, דף נ"ח תמוד ב', שם כתוב שם ככה. אם היה מעשר תלעים, זאת אומרת, הוא מוציא מפתח אדיר, תוך כדי שהוא מונה אותם, ולפני שהוא הגיע לספור את העשר, פתאום קפץ אחד מן המנועין, כן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, פתאום אחד מה שכבר ספרת, קפץ מאחד מן המנועין לתוכן, לתוך האלו, שבדיר שעדיין עוד לא ספרת. עכשיו, אין לך סימנים על זה, אתה לא מכיר את התלה שמנעת כבר, בין התלעים שעכשיו בדיר. אז כתוב שם המשנה במסכת פורות, כולן פטורין. גם האלו שספרת וגם האלו שעדיין לא ספרת, פטורין. ולמה? אז ככה. אלו שספרת פטורין, אפילו עדיין לא הגיע במניינו לעשרה, ונמצא שעדיין לא יסר עליהם. למה? כי אם בגלל שמנעת אותם, נפטרו בכך, אפילו שאתה עוד לא ומנחת ומנעת את עשירי אחריהם. ולמה? עוד דקה נראה בגמרא. וחוץ מזה נפטרו גם אלו שבדיר שעדיין לא יסר עליהם. למה? כי עכשיו יוצא שכל אחד בפנים, זאת אומרת, מה שספרת עוד דקה נראה מה שהוא אמר, אבל מה שעכשיו בפנים בדיר שעוד לא ספרת, יוצא שבגלל שאחד מן שספרת קפץ בתוכו, אז יוצא שכל אחד פה ספק, וספק אנחנו אומרים, ספק אי אפשר להסר. כן, עכשיו בוא נלך דבר ראשון להמשיך את ההוכחה שספק לא בדין מעשר, ואיסה על כדתך, אם תרצה ללכת להגיד, עדיין עוד לא, כאילו הוא רוצה עדיין לחזק לכם את ההוכחה, מה שעכשיו אמרנו כבר, שבאמת ספק לא בדין מעשר. אומרת אמה, ואיסה על כדת טוען הבעיה, שספק הבוי אסירה, מה אכפת לך ללכת להמשיך לאסר? לבוי אסירה לאסר ממה נפשך? שבכל עשרה שיהיו, כתמרים, די בר חיובאי, שפיר מאסר, הוא יסר כמו הלכה. והיא לב בר חיובאי, יוצא שנפטר מה שאמרת מקודם במניין הראוי, כי בגלל כשנמנו היו תלעים רבים בדיר, והיה אפשר שיושלם המניין באלו שבתלעים שמחויבים במעשר. אז אם ככה, דאמר רבה, מניין, ממשיך בגמרא את המילה מיד, דאמר רבה, מניין הראוי פטור. מה זה אומר מניין הראוי פטור? מניין שמנו תלעים הראוי להיות נשלם בעשרה תלעים, שמחויבים במעשר, זה נקרא מניין הראוי. אז מה אנחנו אומרים? פוטר. אפשר ללמוד את רש"י שלוש שורות מלמטה. דאמר רבה בבחורות דף נ"ט עמוד א', מניין הראוי פוטר, לא פטור, פוטר. היה לו עשרה תלעים, הוא מנה חמש. אם מת אחד מן שאינן מנויים, אז כתוב שם ככה, המנויים פטורין. ושאינן מנויים, מצטרפים לגורן אחר שיוודו לו תלויים, עד שיגיע זמן הגורן ויצטרפים עם אלו. אבל המנויים פטורין במניין הראוי. מאיפה לומדים את זה? ויליף לה מאשר יעבור, אז לומדים מזה שכתוב שם בתורה מאשר יעבור, ולא שכבר עבר, דמשעבר תחת השבט ולא עלה בידו לעשר, שוב אינו מעבירו פעם אחרת, תשבלדו לו תלעים לטרף עם מים. זה אנחנו רואים פה, זה רב במסכת בחורות, זה נקרא מה שרבי דוד אמר לנו כבר מקודם, מניין הראוי פוטר, זה נקרא שאם זה כבר עבר פעם אחד, אפילו שעוד לא הגעת לעשר, פטור. בפנים, ספק, לכאורה טוען הבעיה, אם אני אומר ספק אפשר לעשר, אז בכזה מצב, למה כתוב משנה מפורש, שם הקפץ אחד מטוען לתוכן כולם פתורים, לפחות אלו שבפנים, תעשה ממה נפשך, אלא מה עם זה שאני רואה פה, שאין פה את הדבר הזה, אז מה אנחנו רואים פה? מה? אלו שמה שעוד, מה שבפנים הכוונה שעוד לא יסרת, מה שבחוץ כבר בחוץ, אמרנו להם ראוי, אבל מה שבפנים, מה שאמרתי טוב, מה שבפנים. אז אנחנו עוברים לזין עמוד א', אלא מה יסלח למם, את זין עמוד א' למעלה, אלא מה יסלח לממר, שמה הסיבה שאני אומר שבכלל לא מסרים תלעים שיש בזה ספק, כי עשירי, כשהתורה אומרת לעשר מעשר במה, עשירי ודאי אמר רחמנה, ולא עשירי ספק, אז הכי נמי גם פה אפשר לדחות את דבריי, שמה שאמרתי מקודם, שהספקות שנכנסים לדיר להתעשר, מה שאמרתי לך מדובר באופן שיש השם, אמרנו לעולם, לעולם יכול להיות, אמרנו מקודם, ככה רציתי להגיד טוען הבעיה, שלעולם רציתי ללכת להגיד תוקפו כהן, אין מוצאין אותו מידו. מה הסיבה ששם אמרנו הספקות נכנסים לדיר להתעשר? כי אמרנו שמדובר שיש רק תשע עם הספק, ואז ממה נפשר? אומרת, זה לא נכון. ההכנה מהסירי ודה מהחמנה ולא הסירי ספק. אז אם ככה, אז תסביר לי עכשיו את המשנה, מה יש לנו, לא משנה, ברייטה. כתוב מפורש שהספקות, כל התלעים שיש לך ספק שהם פדיון פטר אמר, נכנסים לדיר להתעשר. איך נכנסים לדיר להתעשר? אז מה חייבים ללכת להגיד? אז חייבים ללכת להגיד, אי אפשר ללכת להגיד את האופציה כמו שהראיה. אז מה חייבים ללכת להגיד? שתקפו כהן מוציאין אותו מידו. ברגע שתקפו כהן מוציאין אותו מידו, יוצא שמבחינת ממונית, שהרגע שזה ספק, אין לזה שום שייכות לכהן. עוד פעם, אמרנו שהרגע שיש לנו את ההלכות גזעה בעבודה בבהמה טהורה, זה לא הנושא, אנחנו מדברים על תלה של זה, אבל תוקפו כהן, זה לא קשור בכלל לכהן מבחינה ממונית, מבחינה ממונית זה רק של ישראל, ולכן הספקות נכנסים לדיר להתעשר, אז באמת יש לנו כן ראייה.
זה לא בכל, אלא דקה זה על פתח חמור.
זה מה שאמרתי, על סיים, תלעים, על תלעים, כן. אז אמרתי, לא אמרתי, אי אפשר להגיד פה את הנושא של... לא, אז אמרתי את זה, אמרתי. אז לכן, מה שאמרנו, הספקות נכנסים לדיר להתעשר, מפה חייבים ללכת להגיד, שלמה זה נכנסים לדיר להתעשר, איך אני יכול לעשר מספק כסף שלא שלי, אי אפשר לעשר ממשהו שלא שלי על שלי. כי פה אנחנו רואים שרגע של ספק, זה לא קשור בכלל לכהן מבחינה ממונית. ועד כדי כך, אם הכהן ילך להתקוף את זה בלי רשות, אני אוציא את זה מידו. כי עד שהוא יביא ראייה, זה יהיה שלי. והרגע של שלי, לכן נכנסים לדיר להתעשר. ומה שהבאי רצה לדחות, שמדובר פה תשעת תלעים, והוא, זה לא ראייה, כי הדבר הזה, זה רוצה לספק, ומספק לא מעשרים. אז בקיצור, נשארנו כן עם הראייה שרב חנניה רצה ללכת להגיד לרבה, והבאי טוען שמה שדחיתי, התחייה לא נכונה. יהיה לנו בשורות טובות. בכל הישועות.
מוסר קטן,
אני אגיד לך בדקה, לא משהו ארוך, בחצי דקה, שאמרנו בשיעור, אמירתו לגבוה כמסרתו לעדי, יודע מה הזכרנו. מה זה אמירתו לגבוה כמסרתו לעדי? הסברנו בשיעור, זה נכנסנו בתוך כדי השיעור, שבעדיות, בשביל שזה יהיה שלו, אתה מוכר למישהו, נותן מתנה, אתה לעשות קניין. אבל בהקדש, הרגע שאתה אומר בפה, שום קניינים אמרת הקדש, זה נהיה הקדש. אני רק אגיד לך וורט אחד מהבלטניה. הבלטניה כותב, אמירתו לגבוה, זאת אומרת, שאתה הולך ואתה מתפלל להשם, אתה מתפלל לבורא עולם, זה נקרא אמירתו לגבוה, אנחנו פותחים סידור כל הזמן, מתפללים תהילים, שלוש פעמים תפילות, וצריך להיות כמסירתו לאדיות. כמו שאתה מוסר את עצמך לדברים שטויות לאדיותים, אוכל ושינה ועסקים שלך, אתה הולך בכל הפרטי פרטים, לא רוצה לפספס שום דבר, חס וחלילה. אז אותו בחינה אומר הבלטניה, צריך להיות אמירתו לגבוה שאתה מתפלל באותו בחינה. יהיה לנו בשורות טובות, כל הישועות.